ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. בשבת הקרובה נקרא את פרשיות ויקהל פקודי ונסיים למעשה את ספר שמות, ספר הגאולה, וגם כמובן נקרא את פרשת החודש לקראת ראש חודש ניסן. ולמרות שיש לנו ריבוי של פרשיות, מבחינת היבול של הגור אריה, כיוון שפרשיות ויקהל פקודי חוזרות במידה מרובה על פרשיות תרומה ותצווה, יחסית בדברים הללו יש תוספת מעטה. בכל אופן, יש כמה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד חשובים, וננסה לעמוד עליהם ונשלים באמת אולי מדברים שקשורים לעניינה של פרשת החודש. אני רוצה לקחת נקודה אחת ממש קטנטנה בתוך פרשת ויקהל, שבאמת חוזרת בצורה די רצופה על פרשת תרומה, ואני רוצה להביא איזושהי הערה מעניינת של המהר"ל, שעוסקת ממש בדברים כביכול פעוטים, אבל בכל אופן מעניין הרגישות שלו. הפסוק אומר, פסוק י"ז בפרק ל"ה, כשיש כאן את הרשימה של הדברים שיש לעשות, אז את מזבח העולה, את מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו, את כל כליו, את הכיור ואת קנו, ואז את כלאי החצר, את עמודיו ואת אדניה. כלומר, יש פה בעיה מבחינה תחבירית, דקדוקית. כלאי החצר, עמודיו זה לשון זכר, אדניה זה לשון נקבה, ו... רש"י משער באמת מאיר את עמודיו ואת אדניה, הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה וכן דברים הרבה. והיה אפשר להישאר בכך, המחדים של מחנה זה פעם לשון נקבה ופעם לשון זכר ועוד ועוד ועוד. והמערה פה אומר זה לא סתם, יש פה משהו שצריך לשים לב למה לגבי העמודים החצר נחשב כלשון זכר, ולגבי האדנים חצר נחשב לשון נקבה. זה לא שאפשר להגיד חצר פעם זכר ופעם נקבה, אלא צריך לדקדק בכך שלגבי העמודים החצר הוא זכר, ולגבי האדנים, אדניה, החצר הוא לשון נקבה. והוא מסביר שבעצם האדנים היו בית קיבול והם קיבלו את העמודים. ובעצם היחס בין העמודים לבין האדנים היה כמו היחס בין הזכר שבולט לנקבה שיש בה יש לה איזשהו כלי קיבול לקבל את זכרותו של הזכר. יש בה נקב לקבל את זכרותו של הזכר. והאדנים באמת הם יחסית לעמודים נקבה לעומת זכר. ולכן באמת אומר המהר"ל שמה שנעשה מן האדנים הוא נקרא באמת בלשון נקבה, את אדניה. אבל מה שהעמודים שהם הזכר, הם נאמרו בלשון זכר, ולכן הם קרויים עמודיו. ולכן באמת לא סתם, אף על פי שוודאי חצר זה גם זכר וגם נקבה, לגבי העמודים נאמר בלשון זכר, ולגבי האדנים נאמר בלשון נקבה. ויש דוגמאות נוספות, אבל זה הדוגמה שמופיעה אצלנו פה בפרשת ויקהל. וכך אני עובר עכשיו לפרשת פקודי, ואני רוצה לגעת פה בנקודה ממש, בתחילת הפרשה לפסוק ראשון מופיעים לו שני עקרונות מאוד חשובים של המהר"ל. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. כן, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. ורש"י מביא פה משכן, משכן, שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן משני חורבנים על אבונותיהן של ישראל. כלומר, פה יש פה איזשהו משחק, פעמיים יש פה משכן, המשכן הופיע כמשכון, כמשהו שמתמשכן, ונתמשכן שני פעמים, שני חורבנות. מה העניין למה דווקא פה זה מופיע, למה זה מופיע בפקודי המשכן, למה הרעיון הזה נרמז, עצם הרעיון הזה שיש קשר בין המשכן, שהקדוש ברוך הוא לוקח את המשכן, שהוא באופן, כאילו, יש פה שתי אפשרויות, כן? או שהוא יהיה משכן להשראת שכינה, והקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, או שחס ושלום, אם אנחנו לא זוכים, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו את המשכן, לוקח מאיתנו את הזכות שהוא ישכון בינינו, ואז זה הופך להיות איזשהו סוג של משכון, כן? ובעצם אנחנו הופכים להיות בעלי חוב, והוא יחזיר לנו את המשכון, כשאנחנו נחזיר את חובנו אליו, יש פה איזשהו, עדיין סביב המשכן נמשך הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, אבל הפעם לא בנוכחותו בינינו, אלא דווקא בהיעדרו מבינינו, והמשכן הוא הופך להיות משכון, כן, זה הביטוי פה שנתמשכן. אבל למה דווקא כאן, למה זה מופיע פה, וזה לא מופיע בפרשה הקודמת, או פרשיות תרומה ותצווה. ועל זה אומר המהר"ל את הדברים הבאים, זה גם מקשר אותנו לשבוע שעבר, לפרשת כי תשא. אמנם דבר זה הוא מופלא בחוכמה, וזה ידוע ממה שנשתברו הלוחות. הלוחות הראשונים נשתברו, אומרים חז"ל, שהלוחות הראשונים, לעומת הלוחות השניים, השתברו מפני שניתנו בפומבה, בטרסק גדול, כן? כל מעמד הר סיני, כל הקולות, ברקים, כל הדברים האלה, הלוחות, חז"ל אומרים, שלא לא, לא שרדו, נשתברו כי שלטה בהם עין רעה, משום שהיו חשופים וגלויים, וזה יצר מצב שבו בסופו של דבר הם נשתברו, תכף נסביר יותר למה. אבל לעומת זאת, לוחות שניים, כיוון שניתנו בצנאה, הם יותר פנימיים, הם יותר נסתרים, אז הם לא נשתברו. עכשיו אומר המהר"ל כך, אלה פקודי המשכן, כאן הכל יש מניין, ספירה. עכשיו מצד אחד אנחנו אומרים, ואמר, הסכמנו את זה פרשת כי תשא, שכל דבר שבמניין יש לו חשיבות. אבל כל דבר שבמניין הוא גלוי, כל דבר שהוא גלוי, הגלות, וזה כבר ראינו פרשת נוח, שהגלה וגילוי יש איזשהו זיקה ביניהם. הדברים הגלויים ניתן להזיז אותם ממקום למקום, ניתן להעביר אותם ממקום למקום. אותם דברים, ככל שהם יותר פנימיים, ככל שהם אינם חשופים כלפי חוץ, הם לא ניתנים בעצם לשליטה מבחוץ. השליטה והאחיזה שלהם היא מתוכו של האדם, מפנימיותו של האדם, מנפשו הפנימית של האדם, ולכן בעצם לא ניתן לקחת אותו מהם, לא ניתן להגלות אותם. לא ניתן לגלות אותם, לא ניתן להגלות אותם. אז זה אומר כאן המהר"ל. כמו שעל השלוחות שניתנו בפומבי, לכן שלט בהם עין הרע והם השתברו, גם כאן הרמז הזה שהמשכן הוא גם בעל פוטנציאל של התמשכנות, להיות משכון שיקחו אותו, לנו אותו, לא את השכינה עצמה, תכף נראה בהשכינה, זה המהר"ל הבא, אבל עצם העניין הזה שיילקח מאיתנו המשכן, נרמז כאן משום שבאמת פה מדובר על הפקודים של המשכן, שיש פה מניין. ולכן, כיוון שהדבר הוא דבר שבמניין, שלט בו עין הרע. כמו שרשי הזכיר כבר לגבי הלוחות, שכל דבר שבמניין עין הרע שולט בו. וגם פה, כיוון שהיה מניין לכל דבר שבמשכן, שלט עין הרע בזה. ולכן, דווקא כאן, במניין של הדברים, בהפגנה של הדברים, בחשיפה החיצונית של הדברים, נרמז הרעיון הזה שהמשכן גם יכול להיות ממושכן, הוא הופך להיות משכון, עד שאנחנו נשוב בתשובה ונחזיר לנו את השראת השכינה. המשכו של רש"י פה, שאנחנו עוסקים לא בסתם משכן, אלא משכן העדות. למה המשכן העדות? באופן פשוט, העדות, אותם לוחות העדות שהיו בארון, שהוא מרכזו של המשכן, ועליו היו הקרובים, ומעליו שרתה שכינה, כך פשוטם של הדברים. אבל רש"י אומר פה משהו אחר. רש"י אומר, לא משכן העדות, אותם לוחות עדות, אלא משכן העדות הוא עדות לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי ישרה שכינתו ביניהם. רש"י מוציא את הפסוק הזה מפשוטם, ואומר שהמשכן הוא משכן העדות, שבמשכן עצמו, בעצם זה שיש כאן משכן שבו הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, יש עדות שבעצם הקדוש ברוך הוא ויתר לנו על חטא העגל. אף על פי שחטא העגל הוא עד שהמלך במסיבו נרדין נתן רחו, או שבלשונם של חז"ל, שוויילה לקלה שמזנה תחת חופתה, שעם ישראל עדיין עומדים במעמד הר סיני, ועדיין לא ירד משה להביא את הלוחות, וכבר הם חוטאים בעגל, יש איזו בגידה של עם ישראל, קלה שמזנה בחופתה. אבל מה העדות שבעצם נמחל לנו חטא העגל? זה העניין של פרשיות והקל פקודי, שלמרות חטא העגל עדיין שורה שכינה מישראל, והן מופיעות ישר אחרי חטא העגל, לומר לנו שבעצם נתפייסנו עם הקדוש ברוך הוא, ויש לנו עדות שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, ובכך שהוא משרה את שכינתו בתוכנו. כך בעצם זה הדגש שרשי מזכיר. אני יכול להוסיף כאן מדברים שכותב המהר"ל בספר אור חדש שעניינו חנוכה, ושם עוסק בארבע מלכויות, ושם מסביר שבגזרה של חנוכה לא סתם היוונים אמרו כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוהי ישראל, משום שבעצם היו שרצו לפגוע בעם ישראל דזה שטענו שחטא העגל מערער על הבחירה האלוקית. החטאים שלנו הם, ומיוחד חטא העגל, כל כך בראשית הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, מערער על כך שאנחנו עם סגולה, שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל מה שמוכיח שלמרות החטא אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא בדיוק משכן העדות ששורה שכינה למרות ואחרי חטא העגל. כמובן שזה גם קשור לאותם פרשנים שאומרים שעצם עשיית המשכן היא כפרה על חטא העגל. מכל מקום, רשי לא מתמקד פה בנושא הזה של כפרת חטא העגל שיש במשכן, אלא יש עדות שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. לא שתיקנו את החטא על ידי השראת בניית המשכן. אבל זה שואל המהר"ל שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה אנחנו צריכים את המשכן העדות כעדות שהקדוש ברוך הוא ויתר על מעשה העגל? הרי יש משהו בפרשת כי תישא עצמה שהוא מלמד על כך שהקדוש ברוך הוא התפייס איתנו, וזה הלוחות השניים. הרי נכון מאוד, ישראל חטאו בעגל, ומשה בתגובה לחטא העגל, כאשר הוא רואה את העגל, הוא יורד למחנה ורואה את העם ברעו, והוא רואה את כל ענות שיש במחנה, אז הוא לוקח את הלוחות ושובר אותם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יישר כוחך ששיברת, ואז הוא אומר לפסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואז באמת משה מוריד את הלוחות השניים בצנאה ביום הכיפורים. אבל עצם זה שיש לנו, ויאמר השם סלחתי כדבריך, איזה עדות יותר טובה מזו אנחנו זקוקים או יכולים לקבל אפילו לכך שבעצם נמחה להם לישראל חטא העגל? אז למה רשי צריך דווקא את העדות של השראת השכינה במשכן, והוא לא לוקח את מתן הלוחות, לוחות שניים, כביטוי להתפייסות לכך שהקדוש ברוך הוא ויתר על חטא העגל? הוא אומר פה הר"ל דבר מאוד מאוד עקרוני, ואומר מאוד מאוד חשוב, ודברים מאוד מאוד יפים גם כן. אומר הר"ל כך, נתינת הלוחות לישראל אינו עדות, כלומר אינו עדות שוויתר. למה? מפני כי התורה היא עול לישראל, וכפה עליהם הר כגיגית עד שהוצרכו לקבל. התורה עצמה, מתן תורה, אין בזה עדות על התפייסות. במתן תורה אנחנו מקבלים על עצמנו עול. הקדוש ברוך הוא מטיל עלינו עול, ואפילו במידה מסוימת, כדי להדגיש כך את זה שמדובר בהטלת עול, וכפי שהסברנו כשדיברנו על הדברים הללו פרשת יתרו, כדי להדגיש את זה שמדובר בעול, במשהו שהוא לא תלוי בהסכמה שלנו, הוא לא נובע מההסכמה שלנו, הוא לא נובע מאיזשהו הבנה אנושית או קבלה אנושית, אלא הוא דווקא נמצא בממדים האלוקיים של הדברים, אז הוא כופה את הדבר עלינו, עד שצרכנו לקבל. זה חלק לא מההתפייסות, לא מהשותפות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהחד סטריות, זה חלק מזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה ומטיל עלינו תורה וכופה עלינו תורה. התורה היא עול על ישראל. אז זה שונה מאוד מהשראת שכינה. כי השראת שכינה זה איזשהו חוויה אחרת לחלוטין. השראת שכינה זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את ההזמנה שלנו, שאנחנו מזמינים אותו, מפנים לו מקום, בונים לו בית שכינה, מאפשרים לו, רוצים בו, ונותנים לו מקום לשכון בתוכנו. כביכול כמובן. ולכן דווקא השכינה בישראל הוא העדות על ההתפייסות, הוא העדות על האינטימיות ששוב שוררת בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. מסביר פה המהר"ל כך, אבל השכינה בישראל הוא העדות שאין אחד דר אצל שונאו כי אם אצל האוהב, ודוחה השונא ממנו, ולכך ראיה שוויתר להם העוונה. כלומר, יש פה משהו שדווקא בהשראת השכינה, בכך שהקדוש ברוך הוא דר בינינו, זה מבטא שהוא חווה אותנו, מתייחס אלינו כל אוהבים ולא כל שונאים. כאשר אתה מתייחס לחטא העגל, אז ברור שיש פה בוגדנות, יש פה דברים קשים, יש פה מצב שבו קשה לראות מצב שבו אנחנו אומרים אהבה וחיבה ושלום ורעות צורים פה בבני הזוג, כאשר האחד בוגד. אבל כאשר רואים ששוב יש חיבה ושוב יש אינטימיות, אז ברור שמדובר שוב במצב של אהבה, ולכן דווקא השכינה היא עדות שאנחנו נתפסים בעיני הקדוש ברוך הוא כאוהבים, בכך שהוא בעצם ירגיש שהתגברנו על הריחוק שנגרם על ידי חטא העגל, שהתגברנו על המתח הזה שנוצר בעקבות חטא העגל, ולכן אנחנו נתפסים כאוהבים. לכן דווקא זה עדות ולא עצם מתן תורה, משום שבעצם מתן התורה היא עדיין משהו שבעצם מבטא את התביעה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, ולא את חוויית ההתפייסות והאינטימיות. ועוד אומר המהר"ל, שכאשר ישראל עשו את העגל, כמו שהזכרנו כבר, הם היו כמו אישה שמזנה תחת בעלה. דבקו באלוהי נכר, והמשמעות העמוקה של זנות, זה שהגמרא אומרת, דברים פשוטים וידועים, שאישה מזנה אסורה לבעלה. לכן, עצם זה שניתנת תורה, זה עדיין לא אומר שהמעמד של עם ישראל כאישה שמזנה ונאסרת לבעלה, משתנה. מתי יש היכר שהקדוש ברוך הוא מתרצה להם? כאשר שכינתו שורה ביניהם, אז מתברר למפרע שהקדוש ברוך הוא לא מתייחס לעם ישראל כאישה מזנה. ואז מתברר שהם לא נטמאו, כי אחרת הם היו אסורים לו. ומי באמת כן גרם לכל ההתאמות הזאת? אומר המהר"ל, רק ערב רב, והם שעשו גרמו לישראל לחטוא. סליחה. ולפיכך כאשר חזר הקדוש ברוך הוא לישראל ושכינה עמהם, וישרה שכינתו עמהם, אז זה סימן שהוא נתרצה להם, כדי, ואז מתברר רטרואקטיבית שהוא לא מתייחס ברצינות לחטא העגל, הוא תופס את החטא העגל בפרופורציות הנכונות שלו, שלא היה פה איזושהי מטרה לבגוד בקדוש ברוך הוא, אלא איזשהו למצוא תחליף זמני בעקבות המשבר המנהיגותי שהתערער, ולכן דווקא זה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, שהוא מראה שהוא לא תופס אותם כאסורים לו, זה מבטא את ההתפייסות, זה מבטא את הוויתור, ובזה יש עוד תפיסה למה באמת זה הראיה הברורה יותר, לכך שהקדוש ברוך הוא ויתר על חטא העגל ולא מתן הלוחות השניים, עם כל חשיבותם, עם כל מעמדם הייחודי, עם כל זה שהם נתנו בצנאה, ויש בהם ודאי ביטוי של זיקה פנימית ואינטימיות בין ובין הקדוש ברוך הוא, אבל עם כל זאת, האינטימיות היותר משמעותית היא אותה השראת שכינה שבאה לידי ביטוי בהקמת המשכן, ולכן המשכן הוא משכן העדות, והשראת השכינה היא העדות שוויתר לנו על חטא העגל. אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים מתוך דברים שיש במהר"ל לגבי פרשת החודש, שגם אותה נקרא בשבת הקרובה. הדברים באמת מופיעים גם בספר גבורות השם וגם בדרשה המיוחדת של המהר"ל לשבת הקדוש, הופיעה בספר דרשות המהר"ל. אבל הדבר הראשון הוא שבאמת המהר"ל מדגיש את העניין הזה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, על החשיבות הזאת של הגאולה בחודש הראשון, על הזיקה העמוקה הפנימית הרעיונית בין החודש הראשון לבין הגאולה. ופה הוא מדגיש קודם כל את העיקרון שכבר הזכרנו אותו כשלמדנו את פרשת בו, מה שהזכרנו שהמהר"ל מסביר שם למה אין על הקשר בין הזריזים שלא מחמיצים מצוות, ואת הקשר בין ושמרתם את המצוות שלא מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, וגם כל העניין הזה של החמץ לעומת המצה, כדי לבטא את האלוקיות של הגאולה, אנחנו מדגישים את הזריזות שבו היא פעלה. כי כל הדברים הטבעיים, כל הדברים האנושיים, הם מתפתחים באיזשהו תהליך אנושי שהוא נמשך בזמן. אבל כאשר פורצת תוך העולם שלנו איזשהו התערבות אלוקית, היא לא מופיעה בזמן. ודאף כזה שאנחנו מדגישים את ההיעדר מימד הזמן בתוכה, את ההיעדר התהליכיות שבה, לא נותנים לדברים להחמיץ, לא רואים את הדברים באופן מיידי, הם ישר נעפים והופכים להיות לחם שאפשר לאכול אותו, ולא מחכים לתהליך הארוך של ההחמצה, זה מבטא את המימד האלוקי של הדברים. ולכן הוא אומר, כיוון שהגאולה היא באה מהשורש האלוקי של כל הדברים, אז גם כן היא מופיעה ישר בהתחלה, היא מופיעה ישר בחודש הראשון. אין פה עניין של המתנה לשום דבר אחר, אלא ישר בחודש הראשון הוא החודש שמיועד ומיוחד לגאולה שמופיעה בהתערות הדל לאלה. אתם ודאי כאן מבינים שהגאולה שלא מופיעה מתוך התערות הדל לאלה, אלא דווקא הקוביה שמופיעה בתוך הסתתרות של דרכי הטבע, היא לא תופיע בחודש הראשון, תופיע בחודש האחרון. ובזה אנחנו מקשרים את הדברים גם כמובן לפורים, שחגגנו רק בשבוע שעבר, ששם באמת אסתר היא סוף כל הניסים, כלומר התהליכים הכי 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 שלוקחים זמן ומתפתחים בביתיות בקצב שלהם, שם הדברים נראים אחרת, אם כי גם שם, כדי לבטא את האלוקיות שלהם, מצגיש שם הרעל באור חדש, שיש הרבה פעמים ביטוי של מהירות, ויבהילו להביא את המן, וכו' וכו', שכל הדברים האלה דווקא שם, גם שם, בתוך כל האיטיות הזאת, רוצים להדגיש את ההתערבות האלוקית, שגם היא במהירות. אז זה הדבר ראשון, אומר המהר"ל, למה אנחנו קוראים את החודש הזה לכם, כי באמת לבטא את העניין הזה שהגאולה ראויה לחודש הראשון, בגלל המהירות, בגלל הרצון לא או להתמהמה, אלא אין משך זמן מיד בהתחלה. עוד דבר הוא אומר המהר"ל, שהמושג של גאולה הוא המושג בעצם שאנחנו קוראים לו עצמאות. כי כל נמצא הוא ברשות עצמו בעצם. קודם כל, כל דבר הוא קיים קודם כל לעצמו, בעצמו, מתוך עצמו. הוא איננו משועבד לאחרים. יש לו את הקיום שלו מתוכו. הקיום שלו, המשמעות שלו, המעמד שלו נובע מעצמיותו. וכל דבר בעצם מצד מלכתחילה הוא לא משועבד לדברים אחרים. הוא צריך להיות נאמן להתפתחות הפנימית שלו. וכך בעצם בריאתם של הדברים, הם צריכים להיות במקומם, ברשות עצמם. אבל ולכן השיעבוד הוא בעצם דבר משני כבר. הוא בא במקרה. באופן מהותי, באופן עצמי, הדבר בעצם נובע מתוך עצמו ומשועבד רק לעצמו. שיעבוד חיצוני הוא שיעבוד מקרי. ולכן הוא אומר כך, התופעה הראשונית היא העצמאות, היא העצמיות, היא הנאמנות, היא בעצם הגאולה. השיעבוד היא תופעה שניונית, היא תופעה שבאה רק אחרי שקורה משהו, שהדבר שבמקום להיות ברשות עצמו הוא משתעבד למשהו אחר, וזה כבר עניין מקרי יותר, והמקריות היא שניונית, היא תופעה משנית, ולכן כשאנחנו רוצים לבטא את החזרה לעצמיות, את החזרה לעצמאות, את הגאולה, הדברים האלה מופיעים דווקא בחודש הראשון, כי הראשית, כי ההתחלה, כי השורש של הדברים הוא תמיד כאילו לחזור להגדרות היצרן, להגדרות הבסיסיות הראשוניות, ולכן שוב דגש על כך שהגאולה היא בחודש הראשון, כדי להסביר את המשמעות של מושג הגאולה, שהיא חזרה בעצם לנאמנות הפנימית, לעצמיות הראשונית, שהיא ההוויה החירותית באמת. ואני רוצה להביא עוד כמה דברים פה באמת, בדרוש השבת הגדול, המהר"ל קושר בעצם את כל פרשת החודש הזה לכם, שבעצם תחילתה בראש חודש, כן? החודש הזה לכם, שנאמרה בראש חודש, ושם יש ציווי ללקיחת עשה בעשור, ואז לשחיטתו בי"ד, ובעצם המהר"ל אומר שמבחינת סדר הזמנים, שפה אנחנו כבר מכריזים לקראת חודש ניסן, על שלושה תאריכים הללו שהם יוד, ראש חודש, יוד ויוד ד' בין הארבעים. ושלוש תאריכים האלה בעצם מציינים שלושה דברים שונים, והמהר"ל מסביר אותם על הזיקה שלהם בכלל לקורבן הפסח. ראשית הוא אומר שבאמת אנחנו מתחילים, וכיוון שהאדם נברא מלכתחילה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם, אז אנחנו עוסקים עכשיו במה שהתורה לפחות קוראת העבודה, כן? לגבי קורבן פסח, בכמה פעמים מוזכר שהוא נקרא עבודה, מה העבודה הזאת לכם? ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה, כפי שכבר הזכרנו את הדברים, כשדיברנו על הדברים בפרשת בו. וזה משום שעצם קורבן הפסח הוא זה שהוא קורבן הברית הראשוני ביותר, השורשי ביותר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה המפגש הראשון של עבודת השם של עם ישראל עוד במצרים, שבעצם בקורבן הפסח אנחנו הפכנו להיות עבדי השם. וכך כתוב באמת, מתי התחל להיות עבדי השם? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, בעיצומה של יציאת מצרים אנחנו עבדנו את הקדוש ברוך הוא דרך עבודת קורבן הפסח. ולכן קורבן הפסח הוא כל כך מרכזי. ולמה הדבר הזה נעשה דווקא בחודש ניסן? ופה יש איזה ביטוי יפהפה, אני רוצה להקריא אותו. כי יש פה ביטוי שלא מופיע כמעט במקומות אחרים. וציווה על זה אומר המהר"ל בחודש הראשון באחד לחודש, כי האדם תחילת בריאתו שיעבוד את השם יתברך. מתחתחילה זה הייעוד שלו, זה העצמיות שלו הבסיסית. זה לפני שהוא משתעבד לשיעבודים אחורים, השיעבוד שלו לעצמו ולקדוש ברוך הוא, זה הדבר הראשוני שלו. ולפיכך באחד בניסן אשר קראו אותו עיגול החיים. לא מכיר את הביטוי הזה כל כך, אבל מופיע פה ביטוי יפהפה, עיגול החיים, מעגל החיים. כאשר בא השמש לראש תלה, לראש מזל תלה, כלומר תחילת חודש ניסן, תחילת האביב, יתחילו הצמחים לצמוח ולחיות. וכן כל הנבראים חוזרים לחיות שלהם. בימות הגשמים נחשבים כאילו הם מתים, כן? כל מי שרואה את העצים בימות הגשמים, הם באמת כאילו ערומים, מתים. אבל פה באביב מתחילה איזשהו מעגל חיות חדש, אם אתה מראה לובד על כך לגבי שלוש הרגלים, על ההתחלה הזאת של אביב, קציר ואסיף, עובד על כך בספר גבורות השם. מכל מקום פה אנחנו עוסקים באביב, בתחייה הזאת שמופיעה, בתחילת עיגול החיים. ולכן כשחוזרים שוב לתחילה של הדברים, אז חוזרים לעבודת השם, שהיא עבודת קורבן הפסח, שהיא הדבר הראשון שאנחנו עושים. ומוסיף המהר"ל, הוא אומר כך, פני שאנחנו עכשיו הולכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל חלקיו. מה עם שלושת החלקים של האדם? זה השכל, הנפש והגוף. ולכן פה בשלושת התאריכים שהזכרתי יש בעצם התייחסות בכל תאריך לחלק אחר של האדם שבו הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. החלק הראשון הוא השכל, הוא הציווי. הדבר הראשון, דברו אל כל הדת ישראל. והדיבור הזה, שיהיה דיבור ולימוד של פסח, איך לעשות את הפסח, זה ההכנה הזאת, הסוף מעשה מחשבה תחילה, וההכנה הזאת היא מתחילה כבר מראש חודש, יכול מראש חודש, כבר מאז מתחילים את הלימוד של הדברים. ומאותו רגע כבר היו, אומר המהר"ל, משעבדים השכל לדעת לעשות המצווה. ואז יש כאן את השיעבוד של השכל. צד שני, יש את העניין הזה של שיעבוד הנפש, והנפש זה כבר עברי המעשה, ולכן הוא אומר שלקיחת הקורבן בעשור לחודש, במיוחד כנגד כל הלעג של המצרים, ואי ההבנה של המצרים, המסירות נפש, שעדיין אתה לא עושה עם זה שום דבר, אבל אתה כבר מתכונן באופן מעשי, היה פה מסירות נפש, ולכן הנפש פה פועלת, וזה מה שקרה בתאריך ביוד בניסן, בעשור לחודש הזה. ומה שנעשה ביוד ד' שהיה ביעור חמץ ושעור ושחיטת הפסח, זה אומר המהר"ל, זה שיעבוד הגוף, אל השם יתברך, משום שהחמץ והשעור מסמלים את יצר הרע, שיצר הרע פועל בגופו של האדם. ולכן בעצם על ידי שלושת הזמנים שמוזכרים פה בפרשה, אנחנו בעצם מבטאים את זה שאנחנו משעבדים את שלושת כוחותינו אל הקדוש ברוך הוא, את הכוח של השכל בלימוד, בהבנה, בהתכוונות, את הכוח של הנפש במסירות, בלקיחת הקורבן, בהתכוננות המעשית, ובעצם בביאור החמץ ושחיטת הפסח, זה השיעבוד הגופני, כי אנחנו משעבדים שם את יצרנו, ואז בכך אנחנו בעצם מבטאים את ההתחלה החדשה של עיגול החיים של השנה הזאת, לכן באמת אנחנו גם קוראים את פרשת החודש לקראת ראש חודש ניסן, לבטא את העיגול החיים, לבטא את ה... הערנות שלנו לכך שאנחנו נפגשים שוב מחדש עם החיוניות שמתחדשת עלינו בתחילת שנת המצוות הזאת, בתחילת השנה הזאת של עיגול החיים, שמתחילה באמת מראש חודש לקראת הפסח. אז שבת שלום וחודש טוב.